פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
שלום וברכה. בפרשת כי תבוא אנחנו קוראים על דברי הפרידה של משה רבינו מעם ישראל. משה רבינו מכנס את עם ישראל בערבות מואב ומברך בברכות את מי שילך בדרכי השם ויעסוק בתורה, ואחת מהברכות המופלאות ונתנך השם לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה. שואל בעל הקדושת ציון מבובוב, רבי בית ציון אלברשטם השם יקום דמו, הרי בתורה אין אות מיותרת, למה נאמר לראש ולא לזנב, למעלה ולא למטה? וכי לא יותר פשוט לכתוב והיית לראש למעלה? ודאי שאם נהיה לראש ולמעלה, לא נהיה למטה ולא נהיה לזנב. למה התורה צריכה להדגיש לראש ולא לזנב, למעלה ולא למטה? וככה הוא מבאר, תשובה נפלאה ומוסר השכל בצידה. כשאדם רוצה להשליך אבן למרחק רב, הוא משיב את ידו לאחור בתנופה, כדי שיוכל לתת תנופה גם לאבן. כך גם בדרך הטבע, כשאדם רוצה לצאת מהשגרה ולהתעלות, עליו ללכת טיפה מעט אחורה, ליפול טיפה מהמדרגה כדי שיוכל לעלות ולהפיל, מבחינת ירידה לצורך עלייה. אבל כשישראל עושים רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, והיית רק למעלה, תוכל להתעלות בלי לרדת קודם ממדרגתך, לא תהיה למטה. אבל אם חלילה ישראל לא עושים רצונו של מקום ונופלים בתאומות החטא, גם אז עדיין ניתן להשתמש כדי להפיל למעלה. ניתן להשתמש בתאומות כדי לטפס למעלה. לפני למעלה מאלף שנה, הניג רבנו סעדיה גאון את יהדות בבל. הוא עמד בראש ישיבת צורה ולחם בחירוף נפש לשמירת מסורת ישראל. כולנו יודעים שספריו הם ספרי יסוד בעולם התורה. זכר רבנו סעדיה ועל שולחנו התאחדו תורה וגדולה במקום אחד. ביתו המרווח היה לתל תלפיות, ממנו יצאה תורה והוראה לישראל. ערב שבת אחת יצא משרתו הנאמן של רבנו סעדיה אל הנער שבקצה העיר. בידו הייתה מערכת כלים חדשים עשויים בדולח יקר, זהב, וכוונתו הייתה להטבילם ולהכשירם כדת. הוא הניח את המערכת הכלים על החול של יד הנהר כדי להטביל כל כלי בפני עצמו, ולפתע הגיע נחשול מים אדיר וגרף אל תוך הנהר את כל קערות הבדולח, את כל הסט, והם שקעו במצולות הנהר. הוא ניסה להיכנס אל המים להציל לפחות חלק מהמערכת היקרה, אבל העלה חרס בידו. הוא חזר בצער אל בית אדונו, אבל מרוב שפע כלים שהיו בבית רבנו סעדיה, גאון לא חש איש בחיסרון המערכת החדשה, והמשרת הסתיר את האובדן פן יבולה למשרתו. עברה שנה ושוב יצא המשרת אל הנער עם מערכת חדשה כדי להטבילה במי נער, מערכת כלים חדשה. הוא זכר את האסון שאירה לו אשתקד, והפעם נזהר היטב שלא להניח את הכלים על שפת הנהר פן ישטפו המים. אבל אז התרחש פלא עצום. לנוכח עיניו הנדמות של המשרת, החלו מהנער לגעות כמעה ומן המים החלו להיפלט, בזה אחר זה הכלים היקרים שטבעו אשתקד, ולא היה חסר מהם מאומה. הוא הדביל את המערכת החדשה ושב אל אדונו עם שתי אסטים, וסיפר לו על המאורה המפליא שכמוהו לא שמע מימיו. אבל לפליאת המשרת נאנח רבינו סעדיה הנחה עמוקה, ופניו קדרו כאילו שמועה מרה הגיעה לאוזניו. המשרת לא הבין את פשר עצבותו של אדונו. בטוח היה כי התמלא שמחה לשם המאורה המופלא של חזרת רכושו האבוד היקר הזה, הסט הנפלא הזה. אבל הוא לא שאל על התנהגות ושמר בליבו את הדבר. לא עברו ימים מרובים וגלגל הצלחתו של רבנו סעדיה התהפך עליו. בזמן קצר הפציד את כל רכושו ונושב בזזו את כל מה שהיה בו. והותירו בעירום ובחוסר כל. כשרק כותונת לאורו. משרתיו התפזרו לכל עבר, ומכל רכושו הרב לא נותר בידו מאומה. גאון סורה נערץ, נאלץ ליטול את מקל הנדודים, ולנדוד בניכר כדי לבקש לעצמו מחיה ומשנת. וכשם שקרנו של רבנו סעדה ירדה פלאים, כך עלתה הצלחתו של המשרת, שאימו עירה המאורה מופלא עם הכלים העבודים. הוא השתקע במצרים ושם עשה חיל בעסקיו, על שנעשה עשיר מופלג. באחת ממסעות הנדודים הגיע רבנו סעדיה למצרים, ארץ מולדתו, ושם פגש את משרתו לשעבר. שהמשרת הכיר את אדונו לשעבר, נחרד לחזותו שמעוררת חמלה. לבושו הקרוע, גופו השדוף. הוא הכניס את האיש, הכניס האיש לביתו את הגאון רבי סעדיה גאון, והוא סיפר לו על התלאות והצרות שמצאו אותו מאז ירד מנכסיו. נחמרו רחמיו של האיש על אדונו, הקצה בעבורו חדר מיוחד למען יוכל לשקוד על דלתי התורה במנוחה וללא מחסום. נראה היה שסיעת איסוריו של רבי סעדיה לא קצת נרגעה. היא הגיעה במידת מה אל המנוחה והנחלה, אבל אז קבצה עליו צרה חדשה. הוא נפל למשכב ופרפר בין חיים למוות. מערכו, משרתו לשעבר, לא חסך ממנו שום הוצאה. הזיק את מיטב הרופאים, אבל מהמעצם היה לשב. הוא נחלש מיום ליום וסכנה נשקפה לחייו. אחרי התייעצות בין הרופאים הוחלט להכין בעבורו משקה מיוחד שנעשה מבישול בשר של עופות מפותמים. ואחרי בישול ממושך נותרה תמצית מרוכזת של כף אחת. בני הבית ערכו עד שהכינו את התמצית היקרה, אבל כשקרבו את הכף לפיו של רבנו סעדיה כמצוות הרופאים, נחתו לפתע קורי הכביש מהתקרה ישר אל הכף והקדיחו את התבשיל. אין לתאר את הצער שאפף את כל הנוכחים שגילו כי המלם היה לריק. ולפתע הבחין בעל הבית המשרת לשעבר, כי חיוך מרחב על פניו של הגאון המוטל על ערש דווי. זה כבר נשגב מבינתו. באותו רגע צף בזיכרונו המאורה עם הקערות העבודות שצצו באורח פלאי לאחר שנה מתביעתם, ואז הייתה הנחה עמוקה ופנים מודאגות של הגאון, שהוא סיפר לו על הנס הגדול. הוא מתפלא שבעתיים על הדבר ההפוך שהוא ראה, כשהוא ראה עכשיו חיוך על פניו של החולה. ואז הוא שאל באותה הזדמנות את הגאון את שתי התמיות, מה פשר ההנחה אז ומה פשר החיוך של היום. רבנו סעדיה ישיב, כשסיפרת לי על המאורע הפלאי שאירה עם הקהרות שחזרו באופן על-טבעי, הבנתי שהגעתי לפסגת הצלחתי, ועל זה נאמר לפני שבר גאון. לכן נאנחתי, כי ידעתי שמזלי מתחיל לדאוך. ואתה כשהגעתי לתחתית המדרגה, יודע אני שגם כשם שלא לעולם חוסן, כך גם לא לעולם שבר. ובטוח אני בחסדי השם שמעתה אני אשוב למעמדי הראשון, ומעתה יתרומם קרני למעלה. ולכן חייכתי ושמחתי בכל לב. לא ערכו ימים ורבינו סעדיה עברי ושב לאיתנו. הוא שב לעיר מגוריו ותוך זמן קצר חזר למעמדו הרם, ושמו ניסה לתהילה בפי כל כגאון ישראל ופעירו. ברכת השם שנגיע למעלה, בלי שנצטרך להיות חס ושלום למטה. זאת הברכה, שנהיה לראש ולמעלה, מבלי חס ושלום להזדקק להיות למטה, או אפילו לתקופה קצרה כזנב. מהיתן לקראת השנה החדשה, נהיה רק למעלה, נהיה לראש ולא לזנב. שבת שלום.
פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.